שומעים יותר? מה אני אזיק את זה? טוב. כן, אבל כשהמצמחים זה לא יבד, אז פחדתי שזה, לא משנה, אני אעשה כך. אז שלום לכולם.
מה?
אנחנו, אני רוצה בעזרת השם, בשיעור הזה, קצת ללמוד שלושה פסוקים מספר משלי. עכשיו רגע, אני רוצה לתת איזושהי הגדרה, שבעזרת השם נראה לי הקדמה חשובה. ספר משלי זה ספר מוסר. זאת אומרת, אולי נגדיר קצת מה זה מוסר, אבל זה ספר מוסר. זה אומר שהספר הזה, המטרה שלו זה עיצוב האישיות. כן? מה זה מוסר? מוסר זה להניג מוסרות הבהמה. יש כל מיני ביטויים למוסר. מוסר זה לא רק איסורים. אלא זה להניג, והמוסר ביהדות זה להניג את עצמנו בצורה יותר טובה. אז לכן יש המון פסוקים בספר משלי שבעצם המטרה שלהם זה לבוא ולהגיד לנו מה כדאי, מה נכון, ואיפה לקחת את האישיות שלנו ולהפוך אותה לאישיות טובה יותר. זה בעצם הנקודה המרכזית של ספר משלי. ובתוך כל הפסוקים שיש בספר משלי, הרבה מאוד פסוקים, יש דבר אחד, יש כמה דברים שחוזרים על עצמם. היום עניין אותי לעצמי, אני מקווה שתהיו שותפים איתי, זה אני לא יודע. אבל אני, עניין אותי מאוד לברר את מקום האדם בתור אדם מיוחד בספר משלי. איפה זה בא לידי ביטוי? יש שם הרבה פסוקים, אני בחרתי שלושה פסוקים בלבד. נראה, בעזרת השם אני מקווה שנלמד אותם. אני בכל מקרה, לפני גם שאני מתחיל את השיעור, עדיין בהקדמות, אז אני רוצה להגיד לכם שיש הרבה פירושים לספר משלי, כמו כל ספר בתנ"ך, בדרך כלל לא כל כך נוגעים בספר הזה, יש שני ספר עם פסוקים קצרים וכו'. אני מאוד ממליץ על שני פירושים, כל הפירושים הם נפלאים, כולם צדיקים וכו'. אבל אני ממליץ על שני פירושים שהם מאוד, מבחינתי מאוד מאוד חשובים, הם מאוד מאוד מלמדים אותי כל כך הרבה. אחד זה פירוש של רבנו יונה על ספר משלי. רבנו יונה היה בתקופת הראשונים, רבנו יונה היה מחותן עם הרמב"ן, חי בגירונדי, כתב שערי תשובה. והפירוש השני זה פירוש של הגאון מווילנה, והיום הגאון מווילנה, טוב, אין מה להסביר עליו, אבל היום אני רוצה לראות גם את הפירוש של הגר"א על הפסוקים האלה. לכולם יש דפי מקורות? לא. אין לכם? יש עוד איזשהו מקום? הנה, יש שם. יש לך שם? אכן. יש לך? הנה, תעבירו שם, למעלה, למטה. כי בלי לראות את הפסוקים לא נעשה עסקים. בסדר, אז נתארגן צ'יק צ'אק ונתחיל. אז אני בחרתי בפסוקים מספר משלי כדי לדבר על ייחודיות האדם, האדם בתור משהו מיוחד, ובואו נראה לאן אנחנו הולכים עם המיוחדות הזאת. טוב, הקדמה לשיעור. כל בן אדם הוא בעצם אדם ייחודי. הוא יחידי, ייחודי. זה לא כל כך מסובך, אם אני מסתכל עכשיו על הפנים של האנשים פה, אז נראה שאפילו טכנית, כל בן אדם פה מיוחד. הפרצופים של כולנו לא דומים. זאת אומרת, שאדם יש לו משהו פנימי מיוחד, אפילו בפנים שלנו. אתם יודעים, לפעמים אם מסתכלים על מישהו שאנחנו מכירים מהרחוב, שהוא הולך, אז אתה קורא לו. למה אתה כבר מכיר את ה... צורת ההליכה שלו, לפעמים אתה גם טועה, נכון? אתה קורא למישהו, מסתובב, אתה אומר לו, סליחה, חשבתי מישהו אחר. אבל בפנים אי אפשר לטעות. אי אפשר לטעות, אלא אם כן, זה תאומים, אבל... בסדר, אבל זה אפילו תאומים, אתה אומר, אני לא יודע. אבל רוב האנשים, נגיד, האנשים כולם, יש להם פנים, כל אחד יש לו את הפנים שלו. אפילו עד כדי כך, שאנחנו, אני מדבר עכשיו בפיזית, בטביעת אצבעות שלנו, היא לא אותו דבר, למרות שכמה קווים יש כבר באצבע. אני כשהוצאתי פעם ראשונה תעודת זהות, לפני הרבה שנים, אז לא היה חתימה וכרטיס כזה ישראכרט בתור התעודת זהות, היה ריבוע כזה, כל אחד היה שם את האצבע שלו בדיו, וככה היה עושה, נכון? הנה. נכון, טביעת אצבע, מה לעשות? כאילו יש ביטוי כזה, טביעת אצבעות. אנשים לא מכירים את זה, היום זה כל אחד עם הזה. מה? חזר? העולם הוא ככה, הוא בסוף האופנה חוזרת אחורה. טוב, לא משנה, לא על זה רציתי לדבר. אבל מה שכן, אנחנו יודעים שכל בן אדם הוא באמת ייחודי. אז בפנים שלו, אפילו בדברים הכי פשוטים, כל אחד הוא שונה. הפרצוף שלו, בטביעת אצבע שלו, זה אתם אמרתם. ובעצם יש תפקיד לאנשים גם בתפקיד שלהם הוא שונה. הכוחות, הכישורים, הכישרונות. בן אדם הוא לא בן אדם אחר. יש לו כישורים, יש לו כישרונות. יש לו איזה משהו פנימי שמגדיר אותו כבן אדם מיוחד. אז זה דברים מאוד מאוד פשוטים, כל אחד חש את זה. כן, אפילו בבית של אפילו תאומים, תחשבו, שגדלים תאומים. אפילו מגיל שנתיים, שלוש כבר, אתה רואה שהילדים, הם לא מגיבים אותו דבר לכל אירוע. מאיפה זה נוצר? הרי יש להם אותו אבא ואותו אמא, וההורים מחנכים באותה צורה, זה לא שהם אומרים דברים אחרים. פתאום אתה רואה שהילדים הולכים לכיוונים אחרים. אז איך יכול להיות? איך יכול להיות? דבר פשוט. לכל בן אדם יש לו כישרונות, כישורים, תכונות, הרבה מאוד דברים מלידה, מעצמו, לא רק החברה אחר כך בונה אותו ועושה אותו אדם מיוחד, אלא מעצמו אדם מיוחד. יש ייחודיות לאדם. זה דבר פשוט. הרב זצ"ל מסביר בסידור, הוא מסביר שכתוב אלוהי עד שלא נוצרתי איני כדאי. אומרים את זה ביום הכיפורים, אפילו בתפילה, בתוך 18 אומרים את זה. אלוהי, עד שלא נוצרתי איני כדאי. עכשיו שנוצרתי, טוב, זה תפילה שלמה. ומה הרב מסביר שם? הוא אומר, מה זאת אומרת עד שלא נוצרתי איני כדאי? מה זה המילים האלה? עד שלא נוצרתי איני כדאי. אומר הרב זצ"ל, שלפני יצירתי, לא היה צריך אותי. למה? כי אם היה צריך אותי, אז הייתי נוצר. עכשיו שנוצרתי, כנראה שיש לי תפקיד. הנקודה הזאת היא קריטית, זאת אומרת, לא יכול להיות שבן אדם, לא רק, אין לו רק את הפנים שלו, את הגוף שלו, אלא יש לו גם דברים פנימיים מאוד מאוד עמוקים, ועם הדברים האלה צריך לעשות עם זה משהו. יש הלכה, כל זה אני אומר את זה כאן, למה אחר כך להיכנס לפסוקים? יש הלכה, זה לא כל כך הלכה, אבל יש מנהג, בטח אתם מכירות, יש מנהג כתוב שאדם צריך לזכור את השם שלו. נכון? צריך לזכור את השם שלו? אז איך עושים? איך נזכרים השם? כתוב בקיצור השלה, בקיצור השלה הקדוש, כתוב, אדם צריך לזכור את השם שלו, אז איך קוראים לו? אז הוא מספר סיפור. מה הסיפור? סיפור מפחיד. בסדר? אתם מוכנים? אז זה סיפור קצת מפחיד. הוא אומר שכשאדם נפטר, לא עלינו, ואחרי 120 אדם נפטר, אז הוא הולך, הולכים ללוויה שלו, ואז כולם הולכים הביתה, ואז באים שלושה מלאכים ומקימים אותו. ושואלים אותו, מה שמך? ושם כתוב בשלה, כתוב בשלה, לרוב אין אדם מכיר את שמו. ככה כתוב. אז יש על זה הרבה פירושים, אבל השלה הקדוש בעצמו כותב. מה זאת אומרת אין אדם מכיר את שמו? מה, אתה לא יודע איך קוראים לך? רבקה, שולמית, יצחק, זה שלמה, אתה לא יודע את השם שלך? 120 שנה היית פה עם השם שלך. מסביר הגאון, השלה הקדוש מסביר שאדם הוא לא יודע את תפקידו. הוא לא למד עדיין מה הוא צריך לעשות, מה יש לתקן בעולם הזה, את השליחות שלו. את התפקיד שלו. ולכן, אני לא אומר לכם את ההמשך, כי זה מפחיד, המלאכים לא... קיצור, יש שם עונש וכו'. אני נוותר על זה. אבל מה זה אומר לנו? עד כדי כך, שהרי כולם יודעים שבסוף 18 אומרים את השם, נכון? איך אומרים את השם שלנו בסוף 18?
פסוק.
או זה מפסוקים, שמתחיל באות הראשונה, באות הראשונה. אני לא יודע, אני אומר, מה טובו עליך... מה טובו? הולך יעקב, משכנתך ישראל. עכשיו, אני לא יודע, אתה כבר מתבלבל, אתה כבר לא יודע מה השם שלך בזה. אבל זה לא מדויק. לוקחים את זה מהפסוקים, מהמקומות של התורה, של הקדושה, באים ואומרים, יש לך שם. זה לא סתם, יש לך גם שם. השם הזה מבטא שליחות, מבטא תפקיד. להכיר מי אנחנו. להכיר מי אנחנו. מי אנחנו, מה אנחנו רוצים, מה אנחנו עושים בחיים האלה, מה השליחות שלנו. ובהמון המון מעגלים, נראה בעזרת השם בהמשך, בהמון מעגלים של החיים, איפה אנחנו מבררים את השליחות הזאת, איפה אנחנו מדייקים בשליחות הזאת, איפה אנחנו מדייקים בתפקיד הזה, בעזרת השם, עוד חזון אמר. זה ממש הקדמה קצרה. כל אחד יודע שהוא מיוחד. עד כדי כך, שבפסקה שאמרתי לכם, אלוהי, עד שלא נוצרתי, אני כדאי, הרב קוק אומר, שאם היו שני אנשים אותו דבר, אז מה היה קורה? אז אחד לא היה.
אחד מה?
אחד לא היה. אני מקווה שההוא לא היה. אני הייתי כן, אבל ההוא אני מקווה. אבל בסוף, מה יכול להיות שניים? אי אפשר שניים.
רגע, סליחה.
זאת אומרת. רגע, רגע, שנייה, שנייה. ניליץ, ג'אנס, כמה דברים. אז אני אומר, יש בחיים שלנו דברים ברורים, פשוטים. כל אדם נברא יחידי. עד כדי כך, שהמשנה אומרת שכל אדם נברא יחידי. ואנחנו חשים את זה גם, אנחנו יודעים את זה. זה בכל הרמות, גם ברמה הפיזית, פנים, שפנים, בן אדם שפנים. בדרך כלל יש בכל יכול למצוא פנים אחרות לכל אחד. כל כך הרבה אנשים, תחשבו בסין, יש מיליארד ולדה, כולם שונים. אנחנו לא כל כך מבינים שהם שונים. אנחנו לא כל כך מבינים את ההבדלים, אבל יש את זה. בכל אופן, אנחנו שונים. אנחנו שונים בפנים שלנו, אנחנו שונים בגוף, אנחנו גם שונים בנשמה שלנו. בנשמה זה אומר, אנחנו שונים בכוחות, בכישורים, בכישרונות. כל אחד בעניינו. השינויים האלה הם שינויים מאוד מאוד חשובים, כי השינויים האלה הם מגדירים, אם אתה מדייק אותם, אם אתה מחפש אותם, אם אתה בודק אותם, אם אתה הולך איתם, אם אתה מתפלל עליהם, אתה בעצם בונה אישיות שלך. והאישיות הזאת היא כנראה נצרכת בעולם. כי אם לא היה צורך בי, בנו, אתם בדיוק צריך, אבל אם לא היה צורך בי, אז כנראה שלא היה. עד כאן זאת הקדמה פשוטה. עכשיו, אני רוצה לגשת לשלושה פסוקים במשלי, כמו שאמרתי לכם.
אני יכולה לשאול משהו? לכן, למה הקדוש ברוך הוא ברא רק את האדם ואת השאר החיות לא הקדוש ברוך הוא? והוא ברא אותו יחידי. כל החיות הם באו זוגות זוגות. רק האדם הוא נברא יחידי.
כן.
זאת הסיבה?
לא יודע. מה זה? בגלל שהוא נולד אחד.
כן.
יכול להיות, לא חשבתי על זה. לא חשבתי על זה.
השאר, כל החיות כתוב במפורש.
בזוגות.
בזוגות.
כן.
רק האדם, הקדוש ברוך הוא.
אצל החיות גם יש הבדלים, אני לא יודע. ג'ירפות לא דומות.
מה?
כן. טוב, אני לא יודע.
ומה עם גלגול נשמות? הרי כל אחד מאיתנו נשמה.
נשמות כבר עכשיו, על ההתחלה. הלאה. בואו נתקדם. גלגול נשמות, בעזרת השם, הגלגול הבא נראה.
לא, השאלה שלי...
אנחנו נתקדם, כן. בסדר, אז אנחנו בינתיים על הקרקע עדיין, ניסינו קצת לטוס, אבל בסוף חזרנו לקרקע, אז אנחנו כאן. בכל אופן אני רוצה לראות, אנחנו נתחיל מפסוק במקורות, יש לכם שלושה פסוקים, נכון? אחד, שתיים, שלוש. אז נראה, נתחיל בשתיים, ואחר כך נגיע לאחד, ואחר כך בשלוש בעזרת השם. אז תראו, כתוב ככה. כתוב בפסוק במשלי, כל פעל השם למענהו, וגם רשע ליום רעה. זה פסוק מאוד מורכב. דרך אגב, רוב הפסוקים במשלי, במבט ראשון, מאוד מאוד קשים. קשה להבין אותם בפעם אחת. צריך לחזור עליהם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לראות פירושים, כי זה קצת מסובך. עוד מעט נראה את הגוף הפסוק, אבל קודם כל אני רוצה לראות את הדבר עצמו. פירוש של הגר"א על הפסוק הזה, אני לא קורא ממש מההתחלה, אני קורא משורה רביעית בפירוש הזה. רביעית אפילו חמישית. וסוד העניין, אתם רואים את זה? סוד, זה תחילת שורה. וסוד העניין של ארבעת הפסוקים הוא דרך ועצה טובה לאדם. איך להתנהג וללך ברצונו יתברך. זאת אומרת, בא הספר משלי ומסביר לנו איך צריך להתנהג בחיים. ברצונו, זאת אומרת ברצון השם. ואז הגאון עכשיו אומר חידוש, לא כזה חידוש אחרי מה שאמרנו, אבל אומר את זה מאוד מאוד חד, אומר ככה, כי לכל אדם ואדם יש לו דרך בפני עצמו ללך בו. לכל בן אדם יש דרך בפני עצמו ללך בו. עדיין אנחנו לא יודעים מה זה דרך בו. זאת אומרת, מה זה דרך? איזה מילה הם אומרים עוד? לכל אדם יש מסלול, אני מסכים. גם אני חשבתי ככה.
נתיב.
נתיב שלו, מסלול שלו. אבל באיזה נושא, באיזה נושא? באיזה נושאים אנחנו מדברים? בוא נראה. אז הגר"א אומר ככה, לכל אדם ואדם יש לו דרך בפני עצמו ללך בו. כי אין דעתם דומה זה לזה, ואין פרצופיהם דומים זה לזה, ואין טבע שני בני אדם שווים. וכשהיו נביאים, עכשיו תראו איזה חידוש, היו הולכים אצל הנביאים לדרוש את השם. זאת אומרת, כשהיו נביאים, היו הולכים לנביא. אנחנו לא מדברים עכשיו על נביאים, יחזקאל, ישעיהו, שמדברים לכל האומה הישראלית, מסבירים להם, אומרים להם, תשמעו, יקרה כך וכך. אנחנו מדברים פה על נביאים שמדברים עליו, על האדם הפרטי. כך כתוב פה. כשהיו נביאים, היו הולכים אצל הנביאים לדרוש את השם. מה זאת אומרת לדרוש את השם? מה זה לדרוש את השם?
לשאול עצה.
והיה הנביא אומר, על פי משפט הנבואה, דרכו אשר ילך בו. זאת אומרת, היו הולכים לנביא, והנביא היה בא ואומר, אתה צריך לעשות את זה, אתה צריך לעשות את זה, אתה תפקידך בזה או תפקידך בדבר אחר, לפי שורש נשמתו ולפי טבע גופו. טוב, רגע, אני רוצה לעשות שנייה עצירה כאן, כי זה דבר מאוד מעניין. קודם כל הגאון, הגר"א אומר כך, הוא אומר, לכל בן אדם יש לו את המסלול שלו. יש לו את המסלול שלו, ולכן, אומר הגר"א, כל אדם יש לו את הדרך בפני עצמו ללך לו, ואין דעתם, הכל שונה, יש לנו פרצוף שונה, יש לנו דעה שונה, וכו' וכו' וכו'. אומר הגר"א, ולכן, תראו, ולכן, וכשהיו הנביאים, היו הולכים אצל הנביאים לדרוש את השם. והיה הנביא אומר, על פי משפט הנבואה, דרכו שילך בה, לפי שורש משפטו ולפי טבע גופו. אני עושה עצירה שנייה. עוד מעט הוא ימשיך ויגיד עוד דברים. אבל בכל אופן, הוא הולך להסביר עוד איזה משהו, אבל אני רוצה לעצור כאן. אדם היה יכול לדעת את תפקידו בעולם. מה אתם אומרים ככה מהשלוף? זה כיף? מה זה?
זה לא...
לא שומע, לא שומע. כן, מה את אומרת? לא כיף?
לא מי שזה קר, אבל זה...
זה כיף. רגע, מה זה כיף? רגע. כיף זה אני אמרתי, זה לא מילה נכונה. ואני שואל. אני שואל את הציבור. אני שואל. אני שואל. אם היה היום בן אדם שהיה בא ואומר לך, אתה קוראים לך כך וכך, זה תפקידך. אתה צריך לעשות את זה, או את זה, או את זה. זה מסלול החיים שלך. זה כיף או לא? רגע, כיף, אז זה לא המילה. אבל אז מה אתם אומרים? מה את אומרת? את אומרת שזה טוב? אין ספיקות. אתה הולך בתלם הנכון, הכל בסדר. יש דעות אחרות בקהל? רגע, אז לא לצעוק, לא לאכול אותה. מה קרה? מי נגד? הצבעה. מה, שלושה אנשים?
לא, גם אני.
גם את, רגע. מה את אומרת?
איפה הבחירה של האדם?
לא. רגע, שנייה. זה שונה. אז זה טוב שאת שאלת? בוא נדייק. בחירה זה משהו אחר. בחירה זה שאדם יש לו המון 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 סיטואציות בחיים ויש לו צדדים. לא לעצם החיים שלו, לא לעצם התפקיד שלו, לא לעצם השליחות שלו. אנחנו מדברים עכשיו על אדם שיש לו יצרים, אדם שיש לו משיכה לכאן, משיכה לכאן. הבחירה היא בנויה. אין דבר כזה בלי בחירה. ולכן גם כשבן אדם אומרים לך זה המסלול שלך, אז גם אבא ואמא אומרים לילד, זה אתה ככה צריך לעשות, הרבה פעמים, פחות אצלי, אז יש בחירה, ילד לפעמים יכול להגיד עוד מעט, למה אני, למה לא הוא, למה שיזרות את הפעם, כל מיני דברים כאלה. אז בחירה זה תמיד יש, אנחנו מדברים על משהו אחר. אנחנו מדברים על מצב שכשהיה נביא, היו אומרים לו, היה הולך לנביא לדרוש את השם. דרך אגב, אז מצד אחד זה פותר את הספיקות, אתה יודע שזה התפקיד שלך, זה המשבצת שלך, ואולי אפילו אתה יותר שמח, כי אתה אומר, וואלה, כי הרבה פעמים יש התלבטויות בחיים. אני במשבצת הנכונה, יש פה ברוך השם הרבה צעירים, לא שואלים את השאלות האלה. אבל כשאתה מגיע לזה שהוא גיל, אתה אומר, רגע, עשיתי את הדבר הנכון, לא עשיתי את הדבר, אני במשבצת הנכונה, אני מספיק משמעותי, אני לא עשיתי, כן עשיתי. מה בן אדם אומר לך, ככה זה? אז הכל בסדר, מצד אחד. מצד שני, זה קשה מאוד, כי בעצם לאדם יש חלומות, יש דברים, יש חיפוש, אומרים לו, זה מה שיש. אני חיפשתי הרבה זמן, האם כשהגרא אומר כאן, אתם יודעים מה הכל בסדר? כשהגרא אומר שהיו הולכים לדרוש את השם, והנביא היה אומר להם, תעצו לי לזוז, זה טוב. הנביא היה אומר להם, אתה צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה. האדם זה היה חובה מבחינתו ללכת לנביא? אני חושב שלא. זאת אומרת, האדם היה יכול ללכת לנביא. הוא היה יכול להגיד, אני כל כך מבולבן, שעכשיו אני הולך לנביא, ואני הולך לשאול אותו, והוא יגיד לי, ושלום על ישראל. דרך אגב, עד היום יש דברים כאלה. עד היום יש דברים כאלה. אומנם אין נביא, זה אבסורד, כי היום הרי אין נביא, אבל הולכים לזה מישהו, אומרים לו, מה אני צריך לעשות בחיים? הוא חושב, אומר, תעשה כך. מאיפה הוא יודע? אני לא יודע, כי הרי כתוב שמסוף בית שני, ודאי שאין נבואה, או שהנבואה ניתנה לטיפשים, אז אני לא רוצה להגיד, אבל יש פה איזה בעיה, אנשים רוצים חיים קלים. אנשים רוצים בלי סיפורים, לכן אומרים, אבל אנחנו לא מדברים על זה. אני מדבר עכשיו על עצם הדבר. אדם היה הולך לנביא, לא חייב ללכת לנביא, אבל אדם היה הולך לנביא והיה אומר, זה תפקידך, זה שליחותך בחיים. זה מאוד יפה. אני היה לי, פעם אחת הייתי אצל הרב מרדכי אליהו, אצל הרב אליהו פעם, ולא משנה, ובסוף הוא שאל אותי, הוא אמר לי, אתה בא לי פה הרבה, אבל אף פעם אתה לא שואל אותי דברים אישיים. אז אני מאוד נלחצתי, כי זה כזה מפחיד. הרב אליהו מסתכל עליך ככה, כי גם היה 12 בלילה, שעות הגלגול ישרות הזה. בקיצור, שעות מפחידות כאלה, הוא מסתכל עליי. הוא אומר לו, אתה בא כל כך הרבה פעמים לפה, ואתה לא שואל דברים אישיים. אז לא ידעתי מה להגיד, כי זה ממש מלחיץ. אבל אמרתי, אני אומר את האמת. ואמרתי שאני נורא מפחד. למה? כי אני נורא מפחד שהרב אליהו יגיד לי, אתה צריך לעשות את זה, עכשיו אתה תתווכח. אז יש סוג של, לא רוצה להגיד נביא, כי אמרנו שאין נביאים, אבל אנשים מקושרים כאלה, מאוד, ברמה כזאת או אחרת. אז אמרתי לו, אני רוצה לבחור. אתה דיברת על בחירה בסוף. אז זה קשור, אני רוצה קצת לבחור, אני רוצה, לפעמים אדם הוא מתבלבל. היה עדיף שמישהו היה אומר לו, זה תפקידך, זה עניינך, זה המשבצת, וכו' 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 וכו'. היום אנשים לא רוצים לקחת אחריות על הדברים שלהם, ולכן הם באים, הולכים איזה רב, אומרים לו שלום, אני מכיר את בחורה, קוראים לה דבורה בת רחל, האם התחתן איתה או לא, הוא חושב, הוא לא מכיר לא אותו, לא דבורה, לא גם לא את רחל, לא את אמא שלו, גם לא את אמא שלה, אומר כן או לא. אין בזה עניין, אין בזה שום דבר. יש פה איזה משהו אפילו שהוא קצת מגוחך כזה, אבל אני לא נכנס. אני רק אומר, פעם היו הולכים, מה? הוא חייך. הרב אליהו חייך, ואמרתי לו שאני צריך ללכת הביתה, אז הלכתי הביתה, וזה מה שהיה, כן? טוב, בסדר. אז איפה אנחנו נמצאים? אומר הגאון, כל אדם יש לו דרך בפני עצמו ללכת. לכל בן אדם יש לו את הדרך שלו, את המסלול שלו. באמת רואים את זה. כל בן אדם בוחר במסלול שלו. יש התלבטויות, יש התלבטויות איפה לעשות שירות לאומי, אחר כך אם לעשות שירות ואיפה לעשות, אחר כך יש ללכת לפה, לשם, אחר כך יש מלא החלטות בחיים. בסוף אתה בונה את המסלול שלך. אומר הגר"א, לכל בן אדם יש את המסלול שלו, אבל לא רק את המסלול שלו. עוד מעט תראו, אני חוזר, כשהיו נביאים, היו הולכים, היו מדלג, זה קראנו, ואז הוא אומר ככה, וזהו לאדם מערכי לב. יש פסוק במשלי, מאוד יפה, כתוב לאדם מערכי לב. מה זאת אומרת מערכי לב? יש לו מחשבות, יש לו מערכות בלב, כיוונים, חשבונות, מחשבות. שלא, לא היה רק לערוך לבבו, לדרוש את השם בכל לבבו, כי כתוב לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. זאת אומרת, האדם הוא רק מכין את הדברים, אבל בסוף הקדוש ברוך הוא המכוון. על ידי הנביא, איך התנאה? אז זה דיברנו על הנביא. ומי שבטלה הנבואה, עכשיו זה מה שמעניין אותה. למה? כי בטלה הנבואה כבר. אז מי שבטלה הנבואה, יש רוח הקודש בישראל. רגע, מה הוא מתכוון? בטלה הנבואה, זה אני יכול להביא את המשפט הזה, אני מבין, אין לנו נביאים. אבל מה זאת אומרת בטלה נבואה, בטלה נבואה בישראל? יש רוח קודש בישראל. מה הפירוש? אז הייתי שמסבירים, בגרא פה, מסבירים, רוח הקודש זה לכל אחד ואחד. לכל אחד ואחד יש סוג כזה של רוח הקודש, זה אומר שבן אדם הוא מרגיש בנטיית הלב חזקה, הוא מרגיש לאיזה כיוון ללכת. אני בטוח שזה קורה פה לכולם, או קרה כבר לכולם כאן, שבן אדם היה באיזו התלבטות, ובסוף יש איזה נטייה. נכון, אתה מדבר עם 20 אלף אנשים, כל אחד נותן לך איזה עצה אחרת, אז למה התייעצת עם כל כך הרבה אנשים? אבל לא משנה. ובסוף יש איזה משהו מאוד חזק, מאוד חזק שקורה איתך. זה מה שכתוב פה. יש רוח הקודש בישראל, ואיש רוחו, הוא יודענו איך להתנהג. תראו איזה יופי. רוחו. למה? כי בן אדם הוא מיוחד, ולכל אחד יש את הרוח שלו, ולכל אחד יש את המסלול שלו, ולכל אחד יש לו את הדרך ללכת. וכשהיה נביא, היו הולכים לנביאים, היו שואלים אותם, מה השליחות שלי בסוף? אני רוצה לעשות את השליחות שלי. ואז בטלה הנבואה. אז מצד אחד, כמו שאתה אמר, בטלה הנבואה זה רוח. מצד שני, זה דורש מאיתנו המון. זה דורש מאיתנו לדייק, זה דורש מאיתנו לחפש. זה דורש מאיתנו חיפוש עצמי, זה דורש, זה חיים קשים יותר. חיים קשים יותר מצד אחד, מצד שני. אני מחליט. עד כדי כך שהוא כותב, רוחו הוא יודיענו איך להתנהג. שמתם לב? רוחו של מי? שלי, של כל אחד שנמצא פה. כל אחד, הרוח שלו. כי הרי יש לך משהו מיוחד. בסוף תעשה את כל השיקולים, תעשה את כל השיקולים. בסוף יש משהו שדוחף אותך לאיזשהו מקום. זה מה שהקרא אומר. רוח הקודש, מה?
קר מאוד פה עכשיו. היה נורמלי,
אני לא יודע. אני חם לי מאוד, אני רוצה
בגלל
ארון הקודש, אני מפחד. רגע, אז נתקדם טיפה. ורוח הקודש אומר הגר"א, יש לכל אדם בידיו. אתם שומעות? מי שחשבה פה שאין לה, אז יש. זה הגאון אומר, לא אני אומר. יש לכם רוח הקודש. לא לצאת עכשיו מחר בהצהרות בתקשורת, כן? אבל יש לכל אחד בחיים שלו. יש לו מה להגיד. אך, אשר אדם לא יחשוב לו, טוב, יש פה איזה משהו אחר, אני אדלג כמה שהוא. מה הגר"א רוצה לומר פה? הגר"א אומר פה, יש לכל אחד ואחד משהו משלו, את הדרך משלו. לכל אדם ואדם יש לו דרך בפני עצמו. עכשיו אני רוצה לראות את החמש שורות בסוף. תראו מה הוא כותב. וזהו, זה 1, 2, 3, 4, 5, 6. וזהו, גול אל השם מעשיך. כלומר, עכשיו אין לנו להלך בגדולות ונפלאות, אך לראות שיהיו מעשינו אל השם. היינו, לפי רצונו יתברך, ויכוונו מחשבותיך, וביקום משבר. כלומר, בקיום המעשים עצמם, שהם מצוות עשה, וזהירות מלא תעשה. הם יכול מחשבותיך, כי כל פועל השם למעלהו. כלומר, שעיקר רצון השם הם התורה והמצוות. וכל מה שפעל, הכל למען היבה. הרי כתוב למענהו, למענהו זה הווה בסוף, למען הווה, מה זה הווה? שם מצוות עשה ולא תעשה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. ואמר כל פעל השם, כן? שהוא נסתד, והוא השכר הטוב הצפון הצדקים, כלומר, מה שצפון, הכל הוא למען הווה, שהיא התורה והמצווה שבנקלי. רגע, אז מה הגמור? לא אומר דבר מעניין. הדבר הראשון, זה הפסוק הראשון, זה רציתי להביא אותו בהתחלה. בעצם מה הוא אומר? הוא אומר שיש בעבודת השם, בעבודת השם יש, היא מורכבת משני חלקים. מצד אחד יש קיום תורה ומצוות, שזה שווה לכל אחד מעם ישראל. זה לא משנה באיזה דרגה אתה, זה לא משנה מה מסלול החיים שלך. יש מצוות השם, מצוות עשה, מצוות לא תעשה. זה מה שהוא אומר בסוף. אבל מה הוא אמר בהתחלה? בהתחלה הוא אמר שיש תפקיד מיוחד על פי שורש נשמתנו. יש לנו תפקיד מיוחד. אז מה זה קשור לתורה ומצוות? בהתחלה הגר"א אמר לכל אדם יש לו דרך בפני עצמו ללכת בו. אז זה נדמה. כל אחד יש את המסלול החיים שלו, זה אתם אמרתם, וזה בצדק. אז מה הוא קושר עכשיו לתורה ומצוות? הפירוש פשוט. הגר"א בעצם אומר שכל אדם צריך לקיים את המצוות. זה ברור. אבל הוא צריך יחס אישי לתורה ומצוות. איזה סוג של משהו אישי שלי, שאדם מרגיש חיות, עצמאות בתורה. כן? כמו בחיים עצמם, שאדם מרגיש את האות שלו. מה זאת אומרת? יש אנשים, אפשר לעשות פה סקר דעת קהל, כל אחד מצווה לעשות את המצוות, וכל אחד עושה את המצוות, ברוך השם. מצוות עשה, מצוות לא תעשה, אבל לכל אחד יש יחס טיפה שונה. עד כדי כך, כשאתה שואל אנשים איזה מצווה אתה מעדיף, אתה אוהב, לא, כולם עושים את הכל ובשמחה. אבל יש מצוות שזה לא כל כך קל לך, ויש מצוות שממש קל, ויש מצוות שיש לי איזה טעם מיוחד במצווה, ויש מצווה שאני מאתר, ויש מצווה שאני מחמיר בה. מחמיר זה אומר שאני שמח לכם, לא מחמיר כמי לכתוב על רוח מודעות. מחמיר כי זה מעניין אותי, כי זה חשוב לי. בדיוק השבוע קראנו פרשת הנדרים. מה פתאום בן אדם אומר, אני רוצה עוד משהו, אני רוצה לקחת על עצמי עוד משהו. מה, לא מספיק לך כל מה שיש? לא, אני רוצה עוד משהו. זאת אומרת, לאדם יש יחס מיוחד. יש יחס, הוא יכול להיות יחס מיוחד. עוד מעט נראה לגבי הלימוד. אבל פה הרב, הגר"א אומר, יש יחס מיוחד למצוות. ובאמת אתה רואה את זה בחוש. לא כל מצווה, אני מדבר מהחיים שלי, כן? אני לא יודע, אולי אתם לא שותפות איתי. אבל אני מרגיש שיש מצוות שקשה לי. יש מצוות ש... לא, אז אני משתדל, אבל קשה לי. ויש מצוות שזה יותר קל. ויש מצוות, זה ממש טוב לי. גם החגים, אתה שואל, איזה חג אתה הכי אוהב, נכון? אז יהיו פה תשובות שונות. יהיו פה תשובות שונות, למה זה כך? כי בן אדם יש לו איזה משהו אישי. משהו אישי. אז הגר"א התחיל מהתפקיד הגדול. אבל עכשיו הגר"א מביא אותנו לשליחות הזאת ולחיים המיוחדים שיש בתוכי. יש לנו משהו מיוחד. פה זה בא לידי ביטוי בתורה ובמצוות. גם בתורה זה כך. יש אנשים שיותר אוהבים תחום כזה בתורה, או ללמוד דברים מסוימים בתורה. יש שהיום לומדים דף יומי. הרבה יהודים טובים לומדים את הדף יומי. יש אנשים שזה טוב להם, שיש זה פחות טוב להם. יש אנשים שמעדיף ללמוד אמונה, יש אגדה, יש הלכה, יש גמרא, יש כל מיני דברים. המון המון דברים. אדם צריך לברר לעצמו את המיוחדות שלו, לא רק בגלל שיש לו פנים שלו, פרצוף שלו וטביעת אצבע שלו, אלא בתורה איפה זה בא לידי ביטוי. עכשיו, אני קצת, אני לא יודע אם שמתי לב, קצת עברתי מתפקיד שליחות, ככה התחלנו בהתחלה, ובאמת הגר"א אומרת, הגר"א אומרת שכל אחד היה שליחות ותפקיד משלו, וכל אחד צריך לשאול גם את עצמו, צריך לשאול את עצמו, אני בשליחות שלי, אז אם היה נביא, היינו הולכים אליו, כשאין נביא, אז יש רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? רוח הקודש אומר הגר"א, רוחו הוא יודיענו איך להתנהג. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבן אדם יש לו תחושה חזקה בפנים, צריך לבדוק אם יש לו אינטרסים, אם הוא עושה משמע, אם הוא עושה את זה בשביל כבוד, בשביל כסף, או בשביל צד, אז הוא צריך לבדוק עם עצמו. אבל אחרי שבן אדם בודק עם עצמו, אז לאדם יש תחושה שזה מושך אותו יותר. יש תחושה שהדבר הזה הוא חשוב לו יותר. הוא נמשך לדברים מסוימים. ולא לזלזל בזה, אומר הגר"א. אל תזלזלו בזה. זה רוח הקודש שיש לכם. שיש לנו. יש רוח הקודש בספרים, לדבר על דברים גדולות ונצורות, אבל יש רוח הקודש אחר. יש משהו ששייך לחיים שלי. ככה הגאון אומר. אחר כך הוא אומר, איפה אני יכול לשים את הנקודה האישית שלי בתוך התורה והמצוות? הרי בסוף תורה ומצוות כולם עושים אותו דבר. זה לא נכון. זה נראה לך שכולם עושים אותו דבר. אבל אנשים באמת לא עושים אותו דבר.
איך עושים?
המעשים, נכון, המעשים הם דומים. אבל באיזה התלהבות פנימית, באיזה חשק, באיזה קישור, באיזה קשר, באיזה העמקה, האדם הולך על זה? זה ייחודי. ולכן זה הדבר הראשון. הדבר הראשון זה מסלול החיים ומסלול החיים בתוך הקודש. כשאדם חושב על קודש וחושב שהכל אותו דבר, הכל זה בעצם אין צבעים, כולם עושים אותו דבר, אז הוא אומר הגר"א, לא. יש קיום תורה ומצוות שייך לכולם בשווה, ויש תפקיד, יש תפקיד. תפקיד מיוחד על פי המיוחדות שלנו. אני רוצה לפתוח סוגריים, סתם ככה סוגריים. כשאני קורא דברים כאלה, אותי זה מחזק. למה זה מחזק? זה מחזק בשני דברים. לא יודע, אני משתף אותך. זה מחזק אותי בשני דברים. דבר ראשון, זה מחזק אותי שבאמת יש אחריות מאוד כבדה על כל אחד ואחד. זה לא סתם. אם אנחנו נמצאים, זה אומר שיש לנו שליחות. לפעמים השליחות היא יותר כללית, לפעמים השליחות היא יותר פרטית. כל אחד הרי יודע את המקום שלו במשפחה שלו. יש מקום לכל אחד במשפחה שלו. במשפחה שלו, בונה משפחה. אז הוא יודע איפה המקום שלו. אבל יש לה יותר רחוק, יש את השכנים, יש את השכונה, יש את הקהילה, יש את היישוב, לא יודע, יש כל כך הרבה דברים שפתאום אתה מתברר כל הזמן איפה התפקיד שלך, איפה המקום שלך. איפה המקום שלך בשביל להיות משמעותי? משמעותי בכל המובן. זה נקודה אחת, זה מחזק. הדבר השני שזה מחזק, שלפעמים אתה מרגיש שיש דברים שהם קצת יותר קשים לך, במצוות, בתורה, זה קצת יותר קשה לך. יש דברים שיותר זורמים מבחינתך. אז לפעמים אתה מרגיש לא טוב עם זה, אתה אומר, מה? אבל זה מצוות השם, זה מצוות השם, זה לימוד תורה, זה לימוד תורה. לא, זה בסדר. כל אחד יש לו את האות שלו, כל אחד יש לו את הנקודה שלו. כל אחד יש לו עניין הפנימי שלו, ולכן אתה יכול להתחבר, להתחבר. להתחבר זה לא מילה גסה. היום אומרים, לא, להתחבר זה כבר קונוטציות שליליות. לא תמיד. אדם לא יכול להגיד, אני מתחבר למצווה הזאת והמצווה הזאת לא. טוב, זה משהו אחר. אבל אני כן, אני רוצה להתחבר לדברים, כי יש לי יותר קישור אליהם. וזה בסדר, זה בסדר לחיות ככה. ולהדר מדברים שבאמת זה כיף לך להדר. יש משל, מפורסם, נראה לי שכולם ירדמו, אז אני אספר את הסיפור. לא, זה לא סיפור, זה אני אספר שמשהו כך קצר. יש משל מאוד מאוד יפה שמופיע בספר בן סירא. בן סירא זה ספר מספר חיצוני, אבל זה ספר שהוא חז"ל, ציטטו אותו בגמרא, ולכן אנחנו יכולים לצטט אותו. הוא כותב כך, אני לא זוכר עכשיו בדיוק את המילים, אבל אני אומר לכם בערך. משל עורב. עורב. נכון? משל עורב שראה את היונה הולכת בטוב. ראיתם פעם יונה? יונה, ראיתם פעם יונה? יונה הולכת ככה. נכון? אז העורב ראה את היונה הולכת בטוב. אמר העורב, אני רוצה ללכת כמותה. למה לא? זה נראה יפק, הצילי כזה. היא מרים את הראש, לא עושה תנועות בסוף. הולכת כך, זה כך. אומר העורב, אני הולך כמו היונה. ואז כתוב ככה, היה משבר עצמותיו כדי ללכת כמו היונה. טוב, וכל הציפורים, כל החיות היו צוחקים עליו, היו אומרים, מה אתה עושה בכלל? אתה אז לא כתוב בדיוק ככה בנצירה, אבל זה מה שכתוב שם. בקיצור, בסוף הוא הבין שעושה שטות, אז כתוב ככה. רצה לחזור להליכתו הראשונה, לא היה יכול. ולכן, העורב הולך ברקידה. ראיתם פעם העורב הולך? ככה, כאילו צולע כל פעם מרגל אחרת, נכון? למה העורב הולך ברקידה? אני אסביר לכם למה. כי הוא היה הולך בצורה מסוימת, זה לא התאים לו, רצה להיות כמו היונה, אז בסוף הוא לא זה ולא זה. דרך אגב, הסיפור הזה שבן ציירה נתן השראה על כמה מחברים, אז יש כמה ספרי ילדים שהולכים בכיוון הזה. הפיל הכי הכי, מכירים? זה מבן ציירה, זה זה, זה ממש זה. הוא רצה להיות צבעוני, ובסוף אמרו לו, הכי טוב תהיה אפור כזה רגיל. ויש עוד איזה ספר, שכחתי אותו שם את השם. אז יש בבן ציירה, מה זה אומר המשל? זה משל אדיר. זה משל שבא בן אדם ורוצה להיות משהו לא. זה מה שכתוב. הוא רוצה להיות משהו אחר. למה? כי זה יותר נוצץ, כי זה יותר נראה לו, כי זה יוצר ככה, זה יותר ככה. אומר בן ציירה, בסוף, אתה לא תהיה מה שאתה.
לא זה ולא זה.
זה הבאסה, לא זה ולא זה. ואז מה יהיה אז? לא להעתיק, חיקוי, שם בן ציירה כותב על החיקוי. כן? איך אתה, אתה ייחודי, מה אתה נלחץ? אתה עם מה שאתה, אתה מצוין. אתה מצוין אם תעבוד קשה, אתה מצוין אם תעשה דברים טובים. חבר, תתחיל לזוז. אבל חיקוי זה לא דבר טוב. היום אנחנו די בעולם כזה של, טוב, אני לא מדבר על העולם, העולם בסדר, נסגור את הסוגריים. אז זה מה שרציתי להגיד בדבר הזה. עכשיו אני רוצה לראות את הפסוק הראשון. זה פסוק מפורסם, זה ממש משלים לנו את הסיפור, אז נראה אותו. כתוב, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכין לא יסור ממנה. אז מה כתוב במשלי? מה שלמה מלך אומר? חנוך לנער על פי דרכו. דרך אגב, לי נראה שזה אחד המשימות הכי קשות שיש. לחנך נער על פי דרכו. דרכו של מי? אומר הגר"א, חנוך וכו'. אני קורא בביאור. כשהוא עוד נער, ואז גם כשיסכין, לא יסור. והעניין. כי האדם אי אפשר לו לשבור דרכו. שימו לב. כלומר, מזלו, שנולד, כמו שכתוב, מי שנולד במזל צדק, יהיה כך וכך. טוב, אני מדלק פה, יש פה דברים מעניינים, הגמרא שם אומרת בסוף מסכת שבת, שבן אדם, אם הוא יהיה נגיד, נולד במזל מאדים, תראו בשורה שלישית, איימן דה מאדים, הוא נולד במזל מאדים. מאדים זה אדום. יהיה שופך דמים. טוב, זה לא כזה נחמד. גם אנחנו לא מאמינים באסטרולוגיה. לא מאמינים. אז מה רוצים? אמר רבי אליעזר, או מוהל, או טבח, טבח בלשון הגמרא זה שוחט. או מוהל, או שוחט, או שודד ים. זה מה שכתוב. אז זה לא שאין לך בחירה. דרך אגב, יש שלושה דוגמאות. שודד ים זה הקטע פחות טוב, נכון? מוהל, מה זה מוהל? מוהל זה מצווה. שוחט זה רשות. זה לא רע, זה כזה טוב. זה בסדר, מותר. אם אתה רוצה לאכול בשר, צריך לשחוט. זה אנחנו יודעים. אבל מוהל זה מצווה. אז יש מצווה, יש רשות ויש גרוע. ככה הגר"א כותב. עכשיו, מה הגר"א מתכוון? חנוך לנער על פי דרכו. תראו בשלוש שורות האחרונות, וזה מה שכתוב. חנוך לנער על פי דרכו, דרך מזלו וטיבו, כן תחנכהו לעשות מצוות, ואז גם כשיסכים לא יעשו ממנה. אבל כאשר תעבירהו על מזלו, מזלו זאת אומרת האופי שלו, אתה ישמע לך, תתלך, ילד קטן חמוד, מיראתו אותך. אבל אחר כך, בעת יוסר עולך מעל צווארו, יסור מזה, כי אי אפשר לשבור מזלו. הסבר. אני לא אומר פה משימה אדירה למחנכים, להורים. הוא אומר, צריך, הגר"א פה לקח את הפסוק חנוך לנער על פי דרכו. הדגש בגר"א זה דרכו. חנוך לנער על פי דרכו שלו. זאת אומרת, בשביל לעשות את זה צריך להכיר, צריך מודעות גדולה, מודעות גבוהה, צריך להבין מה בדיוק עומד מולך, ונסות לחנך בדרך שלו. כי בהתחלה, אם אתה הולך נגד מזלו, נגד טבעו, נגד תכונותיו, נגד כישוריו, אתה יכול לחייב אותו, כי הוא ילד קטן, הוא ישמע לך, ואתה תגיד את זה בתוקף. אבל בסוף זה לא יעזור. למה? כי אי אפשר לשבור. זאת אומרת, הגר"א פה מדבר על משהו חדש. אמרנו בהתחלה שלכל בן אדם יש את המסלול שלו. זה בסדר גמור. אבל עכשיו הגר"א מדגיש, זה לא רק שיש לו את המסלול שלו. יש לו את המסלול שלו כי יש לו את האופי שלו. יש לו את החיים שלו, יש לו את העלי המאמין שלו, יש לו את עצמו. ולכן אי אפשר לשבור את זה. אי אפשר לשבור את זה. זה כמו העורב קצת. שהוא רצה לשבור עצמותיו, אז לא היה אפשר. האדם הוא ייחודי. לאדם יש את הכוחות שלו, את הכישורים שלו. כל אחד צריך להסתכל. כן, תמיד אני אומר במילתא לבדיחותא, אתה מסתכל, אנשים זה לא קורה הרבה פעמים, אבל לפעמים אתה מסתכל בראי. אתה מסתכל בריא בבוקר, אתה מסתכל על עצמך. מה, איזה פרצוף אתה עושה לבן אדם שחי בסופו של דבר, רוב החיים שלו איתך, קיצור, הפרצוף שלך בריא. כן? מה אתה אומר לו? אתה מחייך? אתה עושה ככה? אתה תופך לו על ה... זה קצת קשה לצפוח לו על השפט. אבל, אז זה במילתא לבדיחות, אבל כן, יש פה איזה משהו שאתה צריך להיות גאה, להיות מה שאתה, עם הכישורים שלך, מפתח אותה. לעבוד קשה, לקחת את הדברים ולנסות לדייק אותם ואחר כך לשפר אותם ולשכלל אותם, ברור. אבל בסופו של דבר יש פה איזה פוטנציאל שהוא ייחודי. ועם הפוטנציאל הזה, אפילו למחנך אומרים, למחנך פה זה מופנה למחנך. חנוך לנער על פי דרכו, חנוך לנער על פי דרכו, כן. אם כבר אתה רוצה להתעסק בבן אדם, אז תנסה להתעסק בבן אדם כשאתה מכיר אותו. כשאתה מבין מה הוא, כשאתה יודע מה עניינו, אחרי שאתה יודע מה עניינו, אחרי שאתה יודע מה הכוחות שלו, מה הכישורים שלו, מה הכישרונות שלו, מה החוזקות שלו, אתה כבר מכיר, אז אתה יכול לנתב, ודאי לנתב, ודאי, ודאי שאנחנו לא רוצים להשאיר את האנשים כמו שהם, צריך לשחרר את האישיות, אבל בשום פנים ואופן לא ללכת נגד, להתחשב באור המיוחד. אור המיוחד. פעם שמעתי בשם הרב נריה, הוא אמר על הרב קוק, הוא אמר, אור זרוע לצדיק. אז הוא אמר, מה זה אור זרוע? הוא אמר, אפשר לזרוע אור. כך הוא אמר. אפשר לזרוע, יש אנשים זורים תפוחי אדמה, זה גם חשוב, ומלפפונים. אז הרב נריה אמר על הרב קוק, אפשר לזרוע אור. אור זרוע לצדיק. מה יוצא מזה? מה גדל מזה? מה גדל מזה? לראות את האור. כי באמת יש אור, יש דבר כזה. כן? אז הנביא יודע על הפרצוף, הוא יודע מה האור שלך, מה התפקיד שלך, מה השליחות שלך. בכל אופן, יש פה שליחות אישית, יש פה דרכו, יש פה דרך. אולי זה עבודת החיים שלנו. בהיעדר נביא, אולי זה החיים שלנו. לברר מה דרכנו, לברר מה שליחותנו, לברר מה דרכנו, וכל הזמן, כל הזמן לחפש איפה אני יכול לעשות את זה טוב יותר וכו'. הפסוק האחרון שהבאנו פה, זה פסוק שמדבר על משהו טיפה אחר. זאת אומרת, בתחום שלנו, בייחודיות, כתוב ככה. משלי פרק כף, פסוק י"ח. מחשבות בעצה תיקון, ובתחבולות עשה מלחמה. אז הגאון פה אומר דבר מופלא מאוד, וזה דבר שנובע מכל מה שדיברנו עכשיו. הוא אומר כך, מחשבות בעצה תיקון. המחשבה שיתייעץ בה עם חכמי היועצים. צריך להתייעץ. יש לי מחשבה, אני רוצה להתייעץ על זה. עם חכמי היועצים, תיקון, זאת אומרת היא תתקיים. כמו שנאמר, וברוב יועצים תקום. בסדר. עכשיו, הגר"א מדבר על ובתחבולות עשה מלחמה. אומר הגר"א, תראו איזה יופי. כלומר, שלמלחמה אינה מועילה עצה. זה לא מספיק עצה. למה? אלא צריך תחבולה. מה זה התחבולה הזאת? וכן הוא בעבודת הבורא. מלחמה זה מלחמה, חיילים וכו', אבל עכשיו בעבודת השם, אומר הגר"א, בעבודת השם צריך תחבולה. איך נלך בדרך השם? צריך להתייעץ עם חכמים וצדיקים ההולכים יקבר בדרך השם, ולא התנקפו, צריך להגיד, באבן נגף. זאת אומרת, תלך לאנשים שכבר, אתם מכירים את המשל הזה של נשיאת ישרים, הוא מביא על גן המבוכה. גן המבוכה, יש אנשים שממעלה, ויש כזה גן המבוכה כזה, אז הוא אומר, תלך ימינה, תלך שמאלה, תלך ימינה, ואז אתה יוצא בשלום, מבוא. בטירס שם, בצפון, יש מבוך כזה, אז אתה לא יודע איפה, כי זה גבוה. אז יש אחד למעלה במגדל, אומר לך, תלך פה, תלך שם, צד. אז יש צדיקים שכבר עברו את זה. היו כבר שם ועשו את זה, והתגברו על היצר הרע, אז תתייעץ איתם. אי אפשר בלי להתייעץ. זה מה שכתוב כאן.
שואה ברוב יועץ.
כן, שואה ברוב יועץ, אבל לא רק שואה. אי אפשר בלי להתייעץ. מאנשים, יש להם ניסיון, יש להם חוכמה, טוב, זה פשוט. אבל עכשיו תראו מה אומר. וללחום עם היצר הרע, בסדר, אז אתה תתייעץ. אבל ללחום עם היצר הרע, צריך בעצמו לעשות תחבולות. ואינו מועיל לזה העצה בלבד בלתי התחבולות. מה הוא מתכוון? הגר"א אומר פה דבר מופלא מאוד, הוא אומר ככה. אפשר להתייעץ עד מחר. זה אומר ככה, וזה אומר ככה, ואני לוקח לעצמי, וזה בסדר גמור. חובה להתייעץ, חובה לשמוע דעות, חובה לשמוע אנשים חכמים שאומרים לך כדאי ככה וכדאי ככה. אבל בעבודת השם, בגלל שאתה ייחודי, בגלל שאנחנו מיוחדים, צריך בעצמו לעשות תחבולות. את הדרך שלך אתה צריך לסלול בעבודת השם, כי אף אחד לא יכול להדריך אותך. בסוף אתה לבד. מה זה לבד? אתה לא לבד אף פעם, אתה לבד עם אלוקים. אתה עם אלוקים, ראיתי סרטון קצר, הרב שטיינזל נסע לרבי מחב"ד, אז הוא נסע, ואז הרבי מחב"ד שראה אותו, הוא אמר לו, אשתך איתך? אשתך באה איתך לארצות הברית, באה מהארץ. אז הוא אמר, אז הרב שטיינזל אמר לו, לא, הפעם באתי לבד. אז הרבי אמר, לבד? לא הבנתי מה הוא רוצה, הוא בא לבד, מה קרה? אבל הוא אומר, לבד? יהודי אף פעם הוא לבד. זה יפה, כאילו, זה אמירה ככה, אמירה חזקה. אז מה כתוב פה? אתה לא לבד, נכון, אתה לא לבד, אבל אתה בעצמך צריך לעשות. זה כל העניין פה. נכון, יש המון עצות שצריך לקבל, יש המון התייעצויות שצריך לעשות, יש המון למידה שצריך לעשות, אבל תזכור את הדרך שלך בעבודת השם, רק אתה סולל. אי אפשר לסלול לך את הדרך בעבודת השם. אין דבר כזה. אין דבר כזה שמישהו יסלול דבר כזה, לא כביש. מישהו סלל כביש פעם ראשונה, עכשיו אני פעם במיליון, אני נוסע בו. אין דבר כזה. אתה עם הכוחות שלך. אתה ייחודי. אמרנו, יש לך שליחות מיוחד. יש לך אופי מיוחד. יש לך כישורים מיוחדים. יש לך את החיים שלך. אז בחיים שלך אתה צריך לחפש שליחות, לחפש תפקיד, לחפש להתברג במקום שטוב לך, לפי הכישורים שיש לך. בזה צריך להתייעץ? תמיד להתייעץ. מי שלא מתייעץ, אז זה גאווה בסוף. מה זאת אומרת לא להתייעץ? לא להתייעץ, אני יודע הכל. אין דבר כזה, צריך להתייעץ. אבל יש עוד דבר שצריך לדעת. בתחבולות, עשה מלחמה. מי זה עשה מלחמה? אתה. אתה. כל אחד ואחד מכיר את היצר הרע שלו, כל אחד מכיר את הנטיות שלו, כל אחד מכיר את העולם הפנימי שלו, ואם הוא לא מכיר, אז נא להכיר. נראה לי שזה כדאי, כי בסך הכל אתה תהיה עם זה רוב שנות חייך, נגיד ככה, חוץ משאתה ישן, אז כדאי להכיר. וכשאתה מכיר, אז אתה צריך תוכנית עבודה. אז אני אקח תוכנית עבודה שלו, או שלו, או שלו, או זה הוא יגיד לי מה לעשות. אומר הגר"א, אין דבר כזה. אף אחד לא יגיד לך מה לעשות. אף אחד לא יגיד לך מה לעשות. בתחבולות, אתה תעשה מלחמה. אומר הגר"א, וללחום עם היצר הרע, צריך בעצמו לעשות תחבולות. ואינו מועיל לזה העצה בלבד. נכון, חשוב לשמוע. אבל זה לא יכול להועיל לבד. למה זה לא יכול להועיל לבד? כי אנחנו יחידי ויחיד צריך לבנות את החיים שלו על פי מה שהוא, בדרך שלו לסלול את החיים שלו. יש ביטוי יפה, יש ביטוי יפה בגרא במקום אחר, בפסוק אחר, הוא אומר, הוא כותב ככה, צריך לעשות תחבולות מעצמו, ואז הוא מוסיף כל אחד ואחד לפי טיבו והתגברות יצרו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מפוקסים על החיים. הייחודיות הזאת יש לה שני פנים השניים. אני מסכם את הפן. פן אחד, אחריות כבירה. כי כמו שאמרנו, אם אנחנו נמצאים פה, אז יש לנו תפקיד. אגב, בהתחלה נזרק לחלל האוויר על הגלגול לשמות. לא רציתי להיכנס לשם על ההתחלה, עכשיו אנחנו פה בסודות הקבלה. אז מה זה גלגול לשמות? אני לא יודע מה זה. אבל אני מבין דבר אחד, לפחות הביטוי, לא מבין כלום, אבל ביטוי, אני מבין דבר אחד, שיש לאדם אפשרות לחיות את החיים שלו ולעשות עם זה משהו. ולפעמים, כנראה, לא יודע, בגלל סיבה כזאת או אחרת שאינה ידועה לי בשום כיוון, אז צריך עוד פעם, אני מקווה שלא פעם השנייה, זה יהיה דווקא בסדר, אבל הנקודה הזאת היא קריטית להכיר, להבין, לסלול את דרכנו. איך אני סולל את דרכי? אני סולל את דרכי חנוך לנער על פי דרכו. אני מבין שהחינוך צריך להיות לפי האופי והתכונות. אני יודע שגם בתורה זה ככה. זה לא רק בחיים האישיים שלי. רק בקשר שלי עם התורה זה ככה. מצוות מיוחדות, קשר עם המצוות, יותר קשר, פחות קשר. עוד פעם, אני לא אמרתי שצריך חלק לעשות, חלק לא לעשות. לא, אנחנו לא פה. אנחנו לא, זה לא הדיבור. אני מדבר על הקישור. איך אתה מתקשר לדברים? זה לא נובע מתוך העצמאות הזאת, הייחודיות הזאת. וגם בתורה זה ככה. אז גם בתורה זה ככה. גם במצוות זה ככה. גם בעבודת השם האישית זה ככה. וגם בחיים שלנו, בחיים שלנו, בשליחות ובתפקיד של כל אחד ואחד. הפסוקים האלה, הם נותנים, אני חושב ככה, הם נותנים כוח. למה הם נותנים כוח? קודם כל לדעת שכן, שכן, שאנחנו נמצאים ויש לנו מה לעשות ואנחנו רוצים לעשות על הצד הטוב ביותר. אז נכון, הבאתי פסוק בסוף שאומר שצריך גם להתייעץ וגם לחשוב וגם להיות מודע. זה הדברים פשוטים שבפשוטים. לא חושב שחידשתי פה משהו למישהו, אבל כן, יש פה איזו נקודה פנימית שצריך לקחת אותה. אני ייחודי, יש לי את התפקיד שלי. וכשחיים ככה ומרימים קצת אנטנות ואומרים, רגע, אז איפה אני מביא את המסרך מוסף שלי? איפה אני מביא את האור שלי? איפה אני... הרי יש אור, חייב להיות. כל אחד יש לו את האור שלו. אור זרוע לצליק, תזכרו, אתה זורע אור, כן? יש לך אור שאתה יכול להוציא אותו, אתה צריך להוציא אותו, אתה יכול להוציא, בקיצור, כל אחד נבחר. אז כל אחד לעשות את הצד הזה, להביא אור, להביא ברכה במסגרות שאנחנו נמצאים בהן, במשפחות שאנחנו נמצאים בהן, ביישובים, בקהילות, כל כך הרבה דברים אפשר לעשות, ואתה אומר, זה כן מתאים לי, זה יותר מתאים לי, ולעשות את הדברים. וכשאתה עושה את הדברים האלה, אז פתאום אתה מרגיש שאתה בא יותר לידי ביטוי, אז אתה יותר חי את השליחות שלך, ויותר ויותר חיים את השליחות, אז יותר מתקרבים לאלוקים, כי בסוף קרבת אלוקים היא במה שהקדוש ברוך הוא נתן. יש פה את הדברים האלוקיים בתוך כל אחד ואחד. אז בצורה כזאת, אנחנו יותר מכירים. שיהיה רק טוב, בעזרת השם.
סליחה, אם ילד, אני לא רוצה שהוא נדמש באישי. אם הוא לא, אם הוא אוהב, טכנולוגיה, אני יודעת מה הוא נדמה.
זה רק בגיל קצר,
תודה רבה שבאתם, שבעזרת השם נרצה להגדיל תורה ולהאדירה.
תודה רבה.